עם ישראל, אנחנו נמצאים בתקופה קשה, תקופה לא פשוטה. לפעמים מרגישים ממש פחד לשמוע חדשות, אירוע רודף אירוע, מין תחושה שאנחנו לא מבינים, הסתר פנים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. כל יהודי שחלילה נהרג, נפגע, קשה לנו, אבל בתוך כל העסק הזה, שאלות, יהודים טובים הולכים להתפלל, נרצחים, בחור 18, עזרא שוורץ, מגיע מארצות הברית, מה הוא רצה? רצה לקבל ארץ ישראל, רצה לקבל תורה, הלך לעזור לחיילים, להתקשר קצת, נהרג עם חברים שלו, משפחות, משפחה נוסעת לחתונה של הבת, אבא עם הבן. מה? משפחה שלי, משפחת הנקין, אבא ואימא, שניהם צדיקים, משאירים ארבעה יתומים, מין הסתר פנים, לא מבינים. ושום פנים ואופן אין לי שום יכולת להסביר את זה, אף אחד בעולם לא יכול להסביר את זה. שאלה היא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? וכמו שאומרים, השאלה היא לא היא למה, כי הלמה אף פעם לא יהיה לנו תשובה, אלא השאלה היא למה, כן, לאיזה תפקיד, למה מכוון אותנו הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו צריכים לקחת מהדבר הזה. ומלבד תמיד הקושי שיש לנו, קושי בעצם זה שמי יודע, ודאגה למשפחה שלנו, ודאגה לקרובים שלנו, והקרובים שלנו דואגים לנו, כן, ומי יודע מה יהיה עתידו של המשך ההתיישבות והמשך הגאולת ישראל. תוך זה גם יש שאלות אמוניות ושאלות מחשבתיות. בעצם זה הכל חוזר לפרשיות האלה של יעקב אבינו. יעקב אבינו הוא האב עם הכי הרבה סיבוכים. מה יעקב אבינו רוצה להיות? איש תם יושב אוהלים, והוא הולך ונודד וביקש יעקב לשב בשלווה, כבר מגיע לארץ ישראל, אז עוד שרה ודינה ואחר כך יוסף. אבל מרכז הפרשה בעצם פה יש, אני לא אומר את התשובה. בתוך כל הבלבול הגדול והנפילות האלה, יעקב אבינו זוכה לקבל את השם שנשאר לנו לנצח, ישראל, עם ישראל. עם ישראל קיבל את השם שלו ישראל אחרי מאבק מסתורי, לא ברור מה היה שם, סוד, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מה זה היה המאבק? מי נאבק? חז"ל אומרים שרו של עשיו, אבל איזה מין מריבה זאת? ומה זה ותקע כף ירך יעקב באבקו עמו? מה כל זה בתוך הסודות האלה? אבל בעצם מראים לנו ששם ישראל זה כיסרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. כיסריתא אומר ויאבק איש עמו, זה להתמודד, זה לתת קרב, יש פה פייט, ועוד איזה פייט, עוד ועוד ועוד, ולפעמים ככה ולפעמים ככה, זה לא הולך בקלות. עד עלות השחר, מחכים לשחר שיבוא, אבל זה הולך במאבק, וגם שזה נגמר בניצחון, כן, זה נאבק, ותקע כף ירך יעקב. ובעצם בדיוק כמו שאנחנו אומרים, ביקש יעקב לשב בשלווה, הקדוש ברוך הוא לא אומר לו למה אני לא נותן לך שלווה. בעצם באותה מידה, כן, יש לנו כאן בפרשה, הרשב"ן שהוא פשטן דן במה קרה, הרי איך פתאום יעקב אבינו מגיע ליבוק ולמה הוא שם לבד. אומר הרשב"ן שיעקב אבינו ברגע האחרון החליט שהוא לא מסוגל או לא רוצה לעמוד מול עשיו, והקדוש ברוך הוא שלח מלאך את האיש הזה שיכריח אותו לחזור למסלול ולעמוד מול איסר. בעצם באיזשהו מקום יעקב אבינו אומר, אני לא רוצה לעמוד, אני לא יכול לעמוד בהתמודדות הזאת, אני לא רוצה, תן לי לא לעמוד מול הדבר הזה. והקדוש ברוך הוא שולח איש, לא, אתה צריך להיאבק, יש לך תפקיד להיאבק, אתה צריך לעמוד מול, אתה תילחם, אני לא אשחרר אותך ממלחמה וממאבק, אבל אתה תנצח. חזל פה, לפי הרשב"ם, יש לנו בעצם עם ישראל, זה עם שמתמודד ועם שמנצח, אבל הוא לא מנצח בלי התמודדות ובלי קרב. אולי עוד יותר מזה אפשר להוסיף, יש גמרא מוזרה בחולין, הגמרא אומרת, מי זה היה האיש הזה? אז יש מאן דאמר אחד שאומר, כעובד כוכבים נראה לו, הוא היה נראה כמו גוי. ויש מאן דאמר שני, כתלמיד חכם נדמה לו, הוא היה נראה כמו תלמיד חכם. איפה יש, היו אז תלמידי חכמים, איך נראים תלמידי חכמים? אבל בעצם חז"ל אומרים פה, יעקב אבינו, יש פה התמודדות נצחית בשני מישורים, יש במישור הלאומי, המעשי, איך חיים? מתמודדים עם גויים, גויים הורגים אותנו, מנסים להרוג אותנו, לפגוע בנו, כן? לפגוע בנו אומה מול אומה, זה כעובד כוכבים. אבל אנחנו תמיד גם מתמודדים בהתמודדות אחרת, בהתמודדות של אמונה. רגע, מה קורה פה? קשה לנו עם זה. אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אתה בחרתנו מכל העמים, לאיפה זה הולך? מה אתה רוצה מאיתנו? יש התמודדות של שאלות אמונה, יש התמודדות של יצר הרע, כן? אבל בעצם חז"ל אומרים, מי שחושב שדבר יבוא לו בקלות, שוב, והדבר הזה מאוד מאוד חשוב בדור שלנו, שום דבר לא אמור לבוא בקלות. באנו לעולם הזה בשביל לעבוד. אם אנחנו עם ישראל, כן, בעצם מה שאנחנו עם ישראל, ניתן לנו, כן, תפקיד ומשימה. אני לא יודע להגיד למה ולמה לא מגיע לנו שקט, אבל אני יכול להגיד למה. ועוד ברוך הוא אומר, יש לכם תפקיד. המסילת ישרים ככה פותח את הספר שלו, ושוב, הוא לא מבטיח לנו חיים קלים. הוא אומר, והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים הם המרחיקים אותו ממנו, והם התאוות החומריות, נמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה, כי כל ענייני העולם הזה, בין לטוב בין למותיו, ניסיונות לאדם, עוני ואושר. ואם יהיה לבן חיל, נמצאת המלחמה אליו פנים ואחור, ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה אדם השלם. בעצם אומרים לנו, תמיד יהיה, אתם יודעים שהרב דסלר מדבר על נקודת הבחירה, הוא אומר שלכל אדם יש באיזושהי נקודה, כן? נקודת בחירה אחרת, גבוהה יותר, לפי הדרגה שלו. למשל, יש אנשים שהבחירה שלהם היא לקיים מצוות בכלל, יש אנשים שפשוט להם לקיים מצוות, אבל לא לעשות, הבחירה שלהם היא לנסות לעשות אותם לא לעשות אותם בשגרה, כן, מתור מצוות אנשים מלומדה. יש אנשים שהניסיון שלהם הוא להתפלל, ולהתפלל בכוונה, לא לחשוב מחשבות זרות, שלא כל העניינים. אמנם אתם יודעים שבא מישהו לרבא ואמר לו, רבא, אני חושב מחשבות זרות בתפילה. אז אומר לו, מה המחשבות? אז הוא חסיד, סיפר לרבי. אז הוא אומר לו, זה לא מחשבות זרות, זה המחשבות שלך. מה אתה אומר לי מחשבות זרות? זה המחשבות האמיתיות שלך, אתה חושב בתפילה. אבל תלמידי חכמים לפעמים הניסיון שלהם הוא לא לחשוב בלימוד, כן? בדיוק נמצאים בסוגיה, לא לחשוב בלימוד בתפילה. כל אחד יש לו דרגת... כאין זה, גם בעבודת השם ובמלחמת היצר, ואין מנוחה. זה בעצם עומק הגמרא בסוכה שאומרת, וככה צריך להבין משלים של חז"ל, שהקדוש ברוך הוא מביא את יצר הרע לעתיד לבוא. צדיקים נראה להם כהר גבוה, והם אומרים איך ניצחנו את ההר הגבוה. רשעים נראה להם כחוט השערה, והם אומרים וואלה איך לא ניצחנו את חוט השערה הזה. מה כתוב פה? הרשעים כבר בניסיון הראשון הרימו ידיים, אמרו אני לא נלחם. אז יוצא שהניסיון הראשון שם הם נפלו, הניסיון הראשון היה חוט השערה. אבל צדיקים התמודדו, אבל לא בגלל שהם התמודדו כבר אמרו להם עכשיו מגיע לכם צלש, איך אומרים, לנוח חזרי הדפנה. לא, אז עכשיו יש, התקדמתם, אז עכשיו העבודה שלכם זה ברמה גבוהה יותר, ועכשיו תתמודדו. ואז אחר כך בסופו של חשבון הם אומרים איך עמדנו בכל הדבר הזה, תמיד כל עבודה הכריחה אותנו לעבודה במדרגה יותר גבוהה. כי הצדיקים מבקשים להישב בשלווה, והקדוש ברוך הוא לא שאומר אני לא רוצה לתת לכם שלווה, אלא אתם צריכים לכבוש יעד אחר. בעצם אם נדבר מבחינה לאומית, האמת היא שראינו את זה, לפעמים ניסינו לברוח ממלחמות. מה היה גוש קטיף? עזבו את גוש קטיף, אמרו אנחנו לא יכולים, בוא נברח משם מלבנון. קיבלו את זה בצורה אחרת. או עם ישראל אומר בוא נוותר פה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר רגע, יש לכם תפקיד, יש לכם משימה, צריך להיות לבן חי. וזה עם ישראל ויאבק כשמו. יכול להיות שסיפרתי את הסיפור הזה פעם, אבל בגלל שהוא סיפור יפה אני אחזור עליו, בגלל שהוא בדיוק הנקודה הזאת. זה אחד הסיפורים המפורסמים על הרבי מחבד. הסיפור הוא משהו לפני בערך 30 או 40 שנה. לפני 30 או 40 שנה חסיד חבד שהיה מקורב לרבי, היה לו ילד של הגיע לבר מצווה, הילד היה ילד רגיל, הגיע לבר מצווה והוא רצה לקחת את הבן שלו לקבל ברכה מהרבי לכבוד הבר מצווה, והילד לא רצה, אומר מה הזקן הזה או הרב הזה, מה אני צריך לשמוע ממנו, מה הוא יקבל ממני, מה הוא ייתן לי. אבל האבא לחץ ולחץ, אמר הרבי אדם חכם צדיק קדוש, תבוא אליו תקבל ברכה. מגיעים לרבי, הילד חשב שהרבי יגיד לו תתנהג יפה ותהיה צדיק ותניח תפילין. לא, הרבי שאל אותו איך קוראים לך, זה מה אתה אוהב לעשות? אז הילד אוהב, אומר אני אוהב לשחק. תודה. איזה משחק אתה הכי אוהב? נו, מה אומר ילד אמריקאי? כדורסל. כן, אני אוהב לשחק כדורסל. כנראה כבר לפני 30-40 שנה כדורסל היה באמריקה. לפני שהייתי רב, או כשהייתי רב, פעם מישהו בא ושואל אותי מה אני עושה, אמרתי אני מלמד בישיבה. אז הוא מסתכל עליי ככה, אומר חבל חבל, עם הגובה שלך היית יכול להיות שחקן כדורסל לא רע. כן, זה היה עוד לפני שהיה לי את הבטן. אבל בקיצור, אז הוא אומר כדורסל. אומר לו הרבי תספר לי איך משחקים כדורסל. אז הילד כבר נכנס לעניינים, יש לו מה ללמד את הרבי, את האיש הזקן, נכנס להתלהבות. אומר יש כדור בצבע כתום, והכדור הזה יש חמישה שחקנים פה וחמישה שחקנים פה, וכל אחד מנסה להכניס את הכדור לסל של השני, וככה מי שמכניס יותר הרבה מנצח. ואני אוהב, ושבוע שעבר שיחקתי והכנסתי כמה סלים לקבוצה השנייה וניצחנו אותם. אז אומר לו הרבי מה העיקר זה להכניס את הכדור לסל? אז הוא אומר לו כן. אז הוא אומר לו הרבי תשמע, יש לי עצה בשבילך, בלילה נכון אין אף אחד במגרש, אף אחד, תלך אתה לבד עם הכדור ותכניס עוד סל ועוד סל ועוד סל. אומר לו הילד, צוחק עליו, אומר לו הרבי אתה לא מבין, זה לא חוכמה כשאין מישהו נגדך. כן? זה לא חוכמה. החוכמה היא שיש מישהו שרוצה לעצור אותך ואתה בכל זאת מצליח להכניס. וכיוון שהוא נכנס להתלהבות הוא אמר, ואצלנו בבית ספר אם אנחנו משחקים נגד כיתה הזאת וזאת ונלצחים אותם כי הם טובים, אבל זה בכל זאת, אני רוצה להגיד לך הרבי, זה לא העיקר. יש מה שנקרא NBA, וב-NBA שם יש ממש קבוצות טובות, אני לא יודע מה היה לפני 30-40 שנה, אם זה היה שיקגו או לוס אנג'לס או משהו כזה, ושם מי שמנצח, שם באמת נמצאים הכי טובים, הכי טובים, ושם מי שמנצח, כי זה המשחק נגד הכי חזקים, הוא באמת הגיבור האמיתי. הרבי עצר אותו פה, והרבי אמר לו, תשמע, אתה שומע מה אמרת? זה לא חוכמה לנצח כשאין מישהו נלחם נגדך. החוכמה היא לנצח כשמשחקים נגדך בכוחות חזקים. והכי חוכמה לנצח זה כשהכוחות הם חזקים הכי טובים בה. הכוחות הכי חזקים שיש. אתם חושבים שפה הסיפור נגמר, פה הסיפור רק מתחיל. אומרים החסידים שאותו בחור שגדל במשפחה חבדית אמנם, התרחק מהדת, אבל עד כדי כך התרחק שהוא בשלב מסוים כבר הכיר איזה גויה ורצה להתחתן עם הגויה הזאת, וקבעו כבר חתונה, לא עזר, לא המשפחה ולא השיחות ולא שום דבר שבעולם, הוא עמד להתחתן איתה. והנה ערב החתונה, ממש ערב החתונה, התקיים משחק כדורסל באמת בין שתי הקבוצות הכי טובות באמריקה. אז חתונה חתונה, אבל יש דברים יותר חשובים מהחתונה, להסתכל בערב על ה... בטח גם אין הרבה הכנות שם, אבל להסתכל. אז הוא יושב בערב החתונה עם הגויה, מסתכל בטלוויזיה, והוא רואה לפני המשחק, אתם יודעים שלפני משחק יש גם מה שנקרא פרשנים. פרשנים מסבירים לך מה יהיה ולמה יהיה וכמה כל אחד יכניס, ובסוף אם זה לא קורה מה שהם אומרים, הם מספרים למה זה קרה, לא מה שהם אמרו לך. יש תפקיד של פרשנים. אז הפרשן אומר שם, פרשן אומר, תדעו לכם, עכשיו זה המשחק נגד הכי הכי חזקים שיש, ופה מי שמנצח, פה מי שמנצח באמת מראה שהוא הכי טוב, כי עכשיו המשחק הוא והמאבק הוא נגד הכי חזקים. ההוא יושב הבחור הזה, ונכנסו לו אותם מילים ממש שהרבי אמר. הוא אומר, זה מה ששמעתי מהרבי לפני 10-20 שנה, נכנס לו כמו חץ בלב, והוא הבין שגם הוא נמצא עכשיו במלחמה נגד השחקן הכי חזק שבעולם. מה יכול לגרום לבן אדם לא להתחתן עם בחורה שהוא אוהב אותה? אבל המילים האלה וההרגשה הזאת שהמנצח האמיתי הוא המנצח נגד השחקן הכי חזק, חדר לו בלב, והחסידים אומרים, עזב את הכל, הודיע שהוא מבטא את המשפחה, חזר ליהדות, הקים בית נאמן בישראל. אנחנו עם ישראל, לא הבטיחו לנו שלא נצטרך להיאבק, לא הבטיחו לנו שלא נצטרך להיאבק על חיינו, על זה שאנחנו חוזרים לארצנו, על זה שנצליח, כן, להביא לגאולת ישראל. לא הבטיחו לנו. שבוכו בשום שלב לא הבטיח לנו חיים קלים. אולי הפוך, הוא אומר לנו, זה יהיה עם מאבק. אני אעזור לכם, יגיע עלות השחר, אתם תנצחו. והקדוש ברוך הוא גם לא מבטיח לנו שעבודת השם, כמה ניסיונות יש לנו. האמת היא שאני חושב שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו בדור הזה, באמת הדור שלנו נלחם במלחמה הכי חזקה שהייתה מאז ומעולם. המכשירים הקטנים האלה שיש לנו, שלכל בן אדם ניתן לעשות את כל הדברים הכי נוראים שבעולם, ואף אחד בעולם לא יכול לעצור אותו, וזה רק תלוי הוא מול ריבונו של עולם, זה מלחמה שלא היה בשום דור, לא היה דבר כזה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, אולי בגלל שאתם כבר נמצאים רגע לפני קו הסיום, רגע לפני קו הסיום, אז אתם צריכים גם להוכיח שגם פה אתם מסוגלים להילחם, ופה יתגלה מי בן חי, פה יתגלה מי בן חי, כי אנחנו עם ישראל. ולפעמים אנחנו, כמו שאומר הרשב"ם, אולי מנסים לברוח, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו אומרים, מה אנחנו צריכים את זה? ולפעמים אנחנו מבטרים. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תעמדו מול, תתמודדו ותנצחו. יש לנו תפקיד, יש לנו תפקיד, ושם ישראל שנמצא לנו. ואגב, אני לא מאלה שחושבים שבן גוריון היה צדיק גדול, כן, ושהיה לו רוח הקודש, אבל זה שהחליטו וזה דבר כזה לא נגמר בהחלטה של כמה אנשים שיושבים. זה שהחליטו שלמדינת ישראל יקראו ישראל. ישראל. היו יכולים להיות כל מיני שמות. זה לא במקרה. את זה הקדוש ברוך הוא כיוון. כי גם אנחנו פה, חלק ממה שקורה לנו היום, זה מאבק שלנו, של עם ישראל במדינת ישראל, להתמודד ולהראות שמנסים אויבים האלה מכאן ואויבים האלה מכאן, בצורה הזאת ובצורה הזאת, לחלוטנו. אז ברוך הוא אומר, זה לא יהיה קל, אבל אתם תנצחו. אני רק אסיים עם דבר ששמעתי. יעקב אבינו, תחילת הדרך שלו זה בחלום עם סולם יעקב, עם סולם יעקב, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. תמיד מבינים שמה זה, יש סולם גבוה ויש כאלה שעולים בסולם ויש כאלה שיורדים בסולם, כן? מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, זה הבנה פשוטה. שמעתי שההסבר הוא, אולי אפשר להבין את זה אחרת, הסולם הוא באמת מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, אבל הסולם לא הולך ישר ככה, אלא הסולם עושה ככה, יש שם עליות וירידות. מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, במהלך הכללי של עלייה יש גם כמה נקודות של ירידה, והחוזק של עם ישראל זה גם כשנראה לך שאתה יורד, אתה בעצם לא יורד, אתה מתקדם בכיוון הסופי, להיות מסוגל לא להישבר בשלב של היורדים, אלא להבין שאתה ממשיך בכיוון של העלייה, כי זה הכיוון שיש לך. אנחנו עם ישראל, עם שמתמודד ומנצח, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל.